אוקיי. אני רוצה להתייחס בקצרה לסגנון ההלכות שבפרשה, שהוא סגנון קזואיסטי בשונה מהסגנון האפודיקטי. אפשר, יש פה כמה עורכי דין, שופטים, השופטת יצאה, אני מבקש לדבר לפניהם, אבל אפשר הלכות או חוקים לומר אותם בצורה של ציווי, תעשה, אל תעשה, כך דינו של XY, בדרך שנייה זה יותר קייס לא, זה באמצעות מקרים. ופרשת משפטים היא פרשה מובהקת שכתובה בסגנון הקזואיסטי, שבו התורה בדרך כלל פותחת מקרה באמצעות הציון כי, שהוא פתיח של המקרה, ובעקבות הכי הזה התורה מציינת הסתעפויות אפשריות באמצעות המילה אם, וקובעת את דינה. בואו ניתן לדוגמה לדבר כזה, כי יגנוב איש שור עושה, זה המקרה הראשון, זה הפתיח. עכשיו יש כמה הסתעפויות אפשריות. הסתעפות אחת היא צבחו ומחרו, ואז כתוב הדין, חמישה בקר ישלם תחת השור, בצון תחת השה. עכשיו נותנים הסתעפות שנייה, אם במחתרת ימצא הגנב, אז מה הדין? והמקרה והוא קו המת, הדין אין לו דמים. אם זוכה השמש עליו, מקרה, מה הדין? דמים לא. אם ימצא, תימצא הגניבה בידו, עוד הסתעפות, אז מה הדין? חיים שניים משלם. וככה הפרשה היא כתובה ברובה. אני רוצה לומר משהו על הסגנון של קזואיסטיקה. הקזואיסטיקה, כמו שדיברתי כבר, נפקמינות ולונגס, קזואיסטיקה מתחילה בדרך כלל מהאמצע. דיינו, היא בדרך כלל מניחה איזשהו ידע מטרים או ראשוני שהוא קיים או ידוע לשומעים עוד לפני המקרה. ובואו, נלך רגע לספרות השו"ת. בספרות השו"ת לא כתובים הדברים הפשוטים. לא יהיה כתוב בספרות השו"ת, לומר, יעלה ויבוא ב-18 של ראש חודש. מה כן יופיע בספרות השו"ת? מי ששכח יעלה ויבוא, מה דינו? כן, או בלשון של הסוגיה הראשונה בבבלי. המשנה, שהיא באופיה יותר קזואיסטית, היא שואלת, מימתי קוראים את שמה בערבית? מה שואל הבבלי? תענה איך הקיים, תגיד שצריך לקרוא קריאת שמה, ואז תגיד לי, מימתי קוראים את שמה בערבית? מהי תשובת הגמרא? תענה, קרא קיים, אנו אתה לא מניח שאת זה שצריך לקרוא קריאת שמה, אתה כבר יודע. זה כנראה ידוע, לא צריך להגיד את זה. הוא מתחיל מאותה נקודה ידועה, ומה הוא עושה? הוא אומר לך דינים מיוחדים ביחד, מתי הזמן ועוד כל מיני דברים. זה מאפיין קלאסי של סגנון קזואיסטי. מה שאני רוצה לשתף אתכם זה בכמה הרהורים, הוא על בחירת המקרים. כלומר, הפרשה מלאה בכל מיני מקרים, וגם כתבו דברים מאוד יפים, ואני לא אדבר על זה הערב, פשוט כי אין זמן, על סדר הבאת המקרים. כתב איזה משה גרינברג מאמר מאוד מאוד יפה, גם תוך כדי שהוא משווה את זה לקודקסים של המזרח הקדום, ששם הוא מראה שהסדר השונה בקודקסים מלמד על תפיסת עולם שונה, בעיקר ביחס לכבוד האדם וחירותו, נקרא לזה. האם להתייחס לנזקי גוף כאל פגיעה ממונית או כאל פגיעה באדם שנברא בצלם אלוקים. מה שאני רוצה לדבר הוא לא על הסדר, אלא יותר להעיר את תשומת הלב לבחירת המקרים. כלומר, המקרים האלה שהובאו, האם אנחנו יכולים להציע על מה ולמה התחומים האלה נבחרו, או אפילו המקרים האלה. שאני רוצה להצביע על שני דברים עיקריים. האחד, כבר הרמב"ן העלה את זה, ורק מסביר אבל באופן חלקי את הדברים, שהרבה מאוד של פרשת משפטים היא בגדול חוזרת לעשרת הדיברות, והיא סוג של פיתוח של מקרים בזיקה לדיברות. זה נתקל בכמה קשיים, בעיקר סביב הסדר של הדברים, למרות שבגדול אפשר למצוא את עשרת הדיברות פה, עדיין לא מסביר למה סביב הדיברות השונות בחרו לפתח מקרים דווקא אלה שנבחרו ושתוארו, אבל הוא כן נותן איזה מצב מסוים לדיבור או התעסקות בתחומים האלו. מה שאני רוצה בעיקר להצביע זה על כך שחלק גדול מאוד מהמקרים שנמצאים בפרשה הם בעלי זיקה לחלק הסיפורי של התורה שמופיע קודם, ואפשר אפילו לחוש בסוג של, הייתי אומר, דיאלוג בין אותם סיפורים לבין הבאתם במסגרת פרשת משפטים, מה שגם יכול לשפוך אור על המקרים במשפטים, אבל אולי הוא גם שופך אור על הסיפורים עצמם כשהם מתרחשים בתוך ספר בראשית, וחלק גם בתחילת שמות. כן, ואני רוצה לעבור בקצרה חלק מהמקרים, רק להצביע על מקבילות קצרות. כל פעם שאני לוקח תנ"ך פה לקרוע, אבל יש לי קצת. בדף הזה אני אזיז וכל הנושא. אוקיי. אני רוצה לפתוח במקרה הראשון. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. זה המקרה הראשון שעורר אותי לקו החשיבה הזה, רב שמעון דויטש, שהוא מלמד פה קרוב בהר הצופים, ואת מדרש חברותא, שיש כמה וכמה תקבולות מאוד מרשימות בין פרשיות עבד עברי במה עברייה לבין הפרשה של יעקב בבית לבן. כן, זה מתחיל בשאלה שגם על זה כתב גרינברג, דרך אגב, הדוקטורט שלו, על הביטוי עברי ועל הזיקה האפשרית שלו לא לזרעו של אברהם אלא למעמד חוקי שהיה מוכר בעולם המזרח הקדום, מעמד שנקרא חברו, שזה מעמד של אנשים שהם מעדרי אחוזה, שהם צריכים לעבוד אצל אנשים אחרים. דווקא גרינברג נוטה לחשוב שאין קשר, רק שתדעו, זה המסקנה שלו בעבודה. אבל אני מזכיר את זה כי המילה עברי כבר בספר בראשית, יודעים שהמילה עבד עברי היא מתארת מישהו שהוא בא מחוץ למצרים, ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים. אפשר לראות כמה וכמה דמיונות מאוד בולטים גם לשונית בין פרשיות כאמור יעקב ובית לבן לבין הפרשייה כאן. זה מתחיל בכך שיחידות העבודה של יעקב ובית לבן הן שבע שנים ושש שנים. לא יודע גם על יישב, אבל יעקב מציע שבע שנים, עוד שבע שנים, ואז אחרי שש שנים הוא מחליט, החוזה נגמר. אפשר לחוש שיש שם יחידות של זמן של עבודה. היום בכל השביטות, מה האוצר מחפש? תקופות של שקט. שלא תשבות, שלוש שנים, שש שנים, תשע שנים, משהו דומה לזה. וממשיך בסיפור של יעקב, כשהוא רוצה לעזוב את בית לבן, אז מה יעקב עושה? הוא בורח עם אשתו וילדיו. ומה עושה לבן? רודף אחריו, ומה הטענה שלו? למה אתה לוקח לי את הבנות והילדים? אפשר להבין את זה יפה מאוד על רקע הנתון הפשוט, שאם בגפו יבוא, בגפו יצא, יעקב בא בגפו, אז יעקב צריך כביכול. זה ממשיך אפילו בהישארות של יעקב בבית לבן אחרי השבע שנים, שזה סוג של אמור יאמר ההבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. ויעקב צריך לברוח, כי אולי הוא גם סוג של נמצא. אני ממשיך לפרשת מכירת הבת לעמה, שכאן יש תקבולות לשוניות מאוד מאוד ברורות לשיחה של יעקב עם רחל ולאה, כשיעקב רוצה לברוח. שם אומרות לו נשותה, זה יותר טוב, בסדר, שם נשותה ואומרות לו בשיחה, הלא נחריות נחשבנו לו כי מחרנו. ומה לבן מזהיר את יעקב כאשר הוא בורח? אם תענה את בנותיי שהיא רק סוטה ועונתה. ומה עוד הוא מזהיר אותו? לא רק אם תעני את בנותיי אלא אם תיקח, נכון? אני קורא את את הלשון שלו, ואם תיקח נשים מבנותיי, אם אחרת ייקח לו. אפשר לחוש פה בדמיון גדול, שבדוגמה הזאת אפשר גם לחוש שיש דמיון גדול בחוקים שכנראה נהגו בחרן באותה תקופה, לבין המודל הזה שהתורה אומרת כאן. אם אני אתייחס לרגע לאותו עבד עברי, זה גם ברור שהפרשת עבד עברי משוחחת עם מודל אחר של עבדות שמוכרת בספר שמות, וזה עבדות מצרים. בוודאי העבדות האחרת. ובעצם אולי מה שקורה בפרשת עבד עברי, אני לא נכנס פה לכל הנושא איך התורה מתירה עבדות הוא, אבל שבעולם החוק של אותו זמן היו מודלים שונים של עבדות, והתורה אומרת שהמודל שהיא אומרת שהיא מאפשרת אותו הוא המודל הכי קל. היא שוללת כאן את המודל המצרי, אבל היא לא יוצרת איזה מודל חדש, אלא היא מאפשרת מודל קיים, שמי שהדבר הזה נראה לו מוזר, יש פה לומדי דף יומי. אצל אנשים אולי יש היום. יד? לא? את זוכרת מה הגמרא אמרה בערכים לא מזמן, שהגמרא עסקה בשומה של דל שאין לו כסף לערכים? אז הגמרא שם דנה בשאלה, אם אדם יכול לחיות בלי עבד. והגמרא אומרת, מי יכול לחיות בלי עבד? מי שלא מבין את זה, לחיות בלי עבד, לחיות בלי בז, בלי גז בבית ובלי מכונת כביסה. בסדר? מי יכול לחיות ככה? אבל התורה כן מעדנת את המוסד, היא הולכת למוסד הכי קל. עכשיו השעה מצווה עליי לסיים, אז בקצרה, רק נעבור מהר על עוד כמה מקרים פה, ורק מי שתת לכם מכוח לדיון בשולחן שבת, בסדר? שתמשיכו את זה בבית. מכה איש במת, מות יומד, באשר לא צדע, ואלוהים ינה לידו. יש פה רמיזה ברורה לפרשה של קין והבל. בסדר? אני צודק? בוודאי. כן? אני ממשיך. גונב איש ומחרו, ונמצא בידו מות יומד, זו רמיזה ברורה. ויוסף ואחיו, ואם אני לא חשבתי על זה, אז קיסר רומא חשב על זה, נכון? לפי הפיוטים. נכון? אני ממשיך... וכי הסיפור פה של המכות, כן? וכי ריבון אנשים ויקה איש את רעהו. יש פה רמיזה ברורה למשה רבינו. אבל בוא נאמר את זה בצורה אחרת. קודם דיברתי על אופי הקזואיסטיקה. עוד נגזרת מהחיבור הזה בין הצד הסיפורי של התורה ולצד הדיני. הצד הקזואיסטי הוא בדרך כלל לא אומר מה מותר ומה אסור, אלא הוא בסך הכל קובע מה הדין אם זה קרה. כל ראשי הישיבות הליטאיים, משהו הראשון שבו בקמה, האם יש איסור להזיק? נכון, בתורה כתוב שמי שמזיק משלם, אז אני רוצה לשבור לך את המכונית, אולי זה מותר, עכשיו כולם מבינים שזה אסור. אני רק אגיד, שלקרוא את וכי יכה איש את רעהו ולשמוע את דינו, צריך יחד עם זה לקרוא את הזעקה של משה רבנו, שהוא רואה את אותו אחד שמכה את רעהו ומה הוא צועק עליו? רשע למה תקן איך? כן, עוד דברים מתוך הפרשה בקצרה. עוד פעם יעקב אבינו מופיע פה בפרשת שומרים, כן, שם מופיע, ואם גנוב יגנב מאמו ישלם לבעליו, אם טרוף יטרף יביא יועד הטרפה לא ישלם. יש איזה הד נורא נורא חזק בהתנהגות של יעקב אבינו, שמה יעקב אמר? טרפה לא הבאתי אליך, זה כנגד אם טרוף יטרף דווקא יביאהו. גנופתי יום, גנופתי לילה. דווקא כאן מתברר שיעקב נהג יותר משורת הדין, או כלשון הגמרא, שיעקב שמר שמירה יתרה. ועוד רמיזה אחת שקיימת היא בכי יפתי איש בתולה, מאור ימרנה לו לאישה, זה ודאי רומז לפרשה של שכם ודינה, הרבו עליי מאוד מאור ומתן. יש פה לא מעט מה לעשות בשולחן שבת, אבל השעה אומרת להפסיק. אני גם אתן לכם שאלות למחשבה, מה המשמעות של הדברים. אבל זה מעורר הרבה שאלות על המשמעויות מכמה זוויות. גם על הקשר בין דיני התורה לבין החוק שהיה קיים באותו זמן בעולם בכלל. ועד כמה התורה היא נותקת. לא אחד ברור, אני חוזר לדוגמה של העבדות. התורה מזככת את ההתנהגות האנושית. אבל היא לא מתנתקת מהחשיבה האנושית או מהחוק האנושי הראשוני. אני חוזר למאמר של גרינברג שהזכרתי. היא אומרת לך, תסתכל על בני אדם, אוקיי, רכוש וכוח עבודה אלא כבני אדם, אבל זה נעשה בזיקה לשיח האנושי. הדבר השני, שאולי הוא לא פחות חשוב, הוא שהמקרים האלה הם לא מקרים אבסטרקטיים. קודם בשיעור הגמרא דיברנו על רבה, הכל אבסטרקטי. זה מקרים קונקרטיים. זה מסיבה... שלמרות שיש פה פשעים מאוד חמורים, הם מתרחשים. מי שלא מאמין לי שיקרא עיתון, שיסתכל בה, יש לצערי רציחות, דברים עיונים, הם מתרחשים כסטיות, אבל הם מתרחשים כי הם בתוך הטבע האנושי, והתורה נותנת לנו הלכות איך להתגבר, איך לזכך, וזה קיים שם.
דנה טוב, תודה שכה.